כמו שאלות רבות מבחינה משפטית הנוגעות ישירות לתחום הנדל"ן, אנו מקבלים לא מעט פניות ממאזינים אשר מנסים להבין מה מצב השוק, לאן הוא הולך ואילו שינויים חלו ועשויים לחול מבחינה כלכלית בעקבות הלחימה. אנו כאן בשטח נדל"ני עם ניב קרמי, שמאי מקרקעין.
שלום, שלום רב, שלומכם.
מה שלומנו? בהתחשב בנסיבות, ברוך השם, מודים על מה שיש.
ברוך השם, בדיוק.
אז אנחנו נשמח לשמוע ממך איזשהו סקירה על המצב, שוק הנדלן, מחירי הדיור בישראל, מחירים לכאורה יורדים, מחירי הסחירות לכאורה עולים. נשמח לשמוע ממך מה אתה, איך אתה תופס את הדברים.
אוקיי, אז ככה, מהניסיון שלנו השמיים בשטח, אנחנו רואים באופן ישיר את ההשפעות של המלחמה על שוק הדיור, וצריך להבין, ההשפעות האלה חלות מכמה וכמה נקודות. נקודה ראשונה שאפשר לדבר עליה, שמשפיעה לזה, לדוגמה, מחסור של פועלים, מחסור של פועלים, פרויקטים תקועים שהסתמכו על אותם פועלים. בטווח הקצר, לדוגמה, יכול להיות להשפיע על לחץ של קבלנים והתזרים שלהם, לכן הם קירו קצת אולי ביותר זול, בכדי מה שנקרא למכור ולחסות חובות, אבל בטווח הארוך, ככל וזה יתייצב, אז עקב קצב הבנייה איתי כיום, ושחרור דירות לשוק שמתעכב כיום, אנחנו סבורים שזה יביא שוב לצוואר בקבוק של ביקוש מול היצע, שההיצע הוא די תקוע, וזה מה שעלול להביא שוב לעליות מחירים בעתיד. המלחמה, נקודה נוספת שאנחנו רואים באופן מובהק, חוסר ודאות של היזמים, מביא בהחלט לחוסר בהתחלות בנייה חדשות. כמו שהציבור עצמו יושב בעצם על הגדר, כך גם הרבה קבלנים שמחפשים ודאות לפני התחלות הבנייה שלהם. אז גם זה דבר שבעצם תוקע את ההיצע, שזה יתפרץ לנו בהמשך בעליות המחירים.
מה שאתה אומר, מה שאתה אומר בעצם, שכעת אמנם ישנה איזושהי ירידה מסוימת, שזה אולי דווקא הזדמנות לכאלה שמחפשים לרכוש בהזדמנות. כעת הם יכולים לרכוש באיזשהו אחוזי הנחה או...
לנצל את הסוג של המצב שהמשק הנדל"ן נמצא בו כיום, ובעצם לקחת מה שנקרא עסקה טובה שבעתיד יכולה מאוד להשתלם להם. בוא, אנחנו גם בזמן מלחמה אפשר כמובן לראות את המורל הלאומי. המורל הלאומי די ירוד, חזרה לשגרה, די ירודה, עובדים ככה בקושי, הציבור פחות מתחסק היום לאחר האלם של השביעי באוקטובר עם שוק הדיור, הם די נשארים על הגדר, בסוף לא נשכח, זה בסוף יוצר ביקוש כבוש, מעין ביקוש כבוש, שבסוף זה ביקוש מתפרץ להמשך, שזה, אתה יודע, בסוף אנשים מתחתנים ומתגרשים, ובסוף הדיור הזה כן יצטרכו אותו, אז חוסר התעסקות בו היום, לא אומר שלא יצטרכו אותו בעתיד.
תגיד לי, אתה רואה בנושא הזה הבדלים בין פריפריה למרכז?
בוודאי, אז בדיוק זה הנקודה, יש נקודה, שצריך לשים עליה דגש, תראה, אנשים חוו בסוף את התופת בדרום, הם גרו עד עכשיו באזורי האש, ולא מעט שנים, הם חוו טראומה עכשיו מאוד קיצונית, חלקם ככל הנראה גם לא ירצה לחזור לצערנו, להתגורר באזור החזית, דבר שיוצר ביקוש מאוד מאוד גבוה לאזורי המרכז, זה מתבטא כבר עכשיו, וזה יתבטא עוד יותר בהמשך, יותר מזה נגיד, אנטישמיות, האנטישמיות גואה בעולם עצמו, לא רק בישראל. אנחנו רואים את כל הפוגרומים שקורים באירופה ובארצות הברית, היהודים שמרגישים מאוד מאוימים, מבינים שהמקום הבטוח שלהם בסוף זה ישראל, וזה יוצר עוד יותר ביקושים גבוהים, במיוחד על אזור המרכז. אז כשאנחנו מנתחים את, בהמשך לשאלתך, כשאנחנו מנתחים את אזור המרכז ביחס לפריפריה, אז אזור המרכז בעצם מה שמניע אותו, זה גם התרחקות ממוקד האש, גם האנטישמיות והעולים בעצם מאירופה ומארצות הברית, ולהבדיל, בפריפריה, אנשים דווקא עכשיו מתרחקים משם, ההכרות שם הוא מאוד נמוך כרגע, עכשיו חלקם כן ירצו לחזור, גם בסוג של חשש, וחלקם ירצו, מה שנקרא, התרגלו למרכז וירצו למכור שם ולהמשיך את חיים במרכז. אז אם כבר דיברת על הזדמנויות לקנות, זה דווקא באזורים הדרומיים יותר, דווקא אשקלון וסדרות ונתיבות, אזור קו האש, שם ימצאו עסקאות מעולות, זה הזמן.
או, כך, או בצפון, באזורים שקרובים...
או בצפון, בדיוק. קו האש, קו ה-SPM, בהחלט, זה יכול להיות גם בצפון, האזורים הקיצוניים, קריית שמונה ומטולה וכל הקו הצפוני, אין ספק שעכשיו זה דווקא זמן טוב לקנות, ותראה,
מצד שני אנחנו לא יודעים האם הביקושים יחזרו לשם לאחר המלחמה, זה כבר תלוי איך המלחמה תסתיים כמובן.
בדיוק, הכל תלוי איך צהל, במה הוא ישלוט בדרום ובמה הוא ישלוט בצפון, הכל שאלה איך זה ייראה, אבל למצוא עסקאות טובות, זה הזמן, בסוף לא חוכמה למצוא ולחפש עסקה טובה כשהשוק כבר מתיישר.
נכון.
כי כבר זה יותר קשה, גם בוא לא נשכח, בסוף הביקוש הטבעי, ילודה, ברוך השם, קרוב ל-2% בשנה, גירושים, מצב כלכלי היום שהרבה אנשים נפגעו במלחמה, גם שכירים היום שהם בחל"ת, עסקים פרטיים, וכולנו יודעים לצערנו, כשמצב כלכלי לא טוב, אחוזי גירושים עולים. המימון, שכחנו את המימון, חוץ מהמלחמה, 4.75 הריבית, ריבית הפריים 6.25, משפיע על כוח הקנייה של הציבור היום. מעטת הרכישות, אבל חשוב לזכור גם שהיא לא מעטה רק את הביקושים הכבושים של זוגות המתחתנים ומשקיעים וכדומה. בצד של ההצע היא גם מעטה את היזמים. כך בצד ההצע, קצב התחלות הבנייה מתעכב. את כל זה לצערי, אנחנו נראה בהמשך, ברגע שנראה טיפה, סממנים של ירידה בריבית.
ושאלה לסיום, מה לגבי מחיה הסחירות, שהם למעשה לכאורה גם כעת מזנקים?
אז בהמשך, למימון היקר, בעלי הדירות היום משליחים את עלויות המימון המאוד מאוד גבוהות על הסוחרים, שהסוחרים היום מבינים שזה לא הזמן כרגע מבחינתם לקנות דירה, הם לא מתעסקים בזה כרגע, מגיעים לסוף החוזה, רוצים בסוף, אתה יודע, לחדש חוזה סחירות, ואז בעל הבית מגיע עם עוד פינוק של 1,000 שקל בחודש, אין להם ברירה. אין להם ברירה, הם כרגע מבינים, במיוחד באזור המרכז, שהם רוצים להתחק מקו האש, וזה לא סדירות, וזה לא אשקלון וכו', שהם רוצים להגיע לכיוון תל אביב, גבעתיים, ראשון, אזור השפלה, מחירי הסחירויות כרגע רק קופצים, הביקוש עולה על ההצע של דירות להשכרה, וכרגע, כמו שזה נראה נכון להיום, הסחירות פשוט רק עולה, כל עוד לא נראה שינוי מהותי בריבית, או שאנשים יתחילו לחזור לבתיהם, מה שנקרא, בצפון ובדרום, אז אנחנו לא נראה שינוי בקרוב בסחירות לדעתי.
תודה רבה לך, ניב, על הדברים המקצועיים.
בשמחה, תודה רבה לכם חבר'ה, שיהיה שבוע שקט.
אמן, אמן, תודה, תודה. ותקווה שיווצר שינוי בנושא, וכלל האזרחים יוכלו לחיות ברווחה בבתים משלהם. תודה רבה.
תודה רבה.
המורכבויות הכלליות, כמו גם ההזדמנויות בענף הנדלן, גורמות לכולנו רצון לשמוע מידע מהשטח. ומי שנפגש יום-יום עם הפועלים, כמו גם עם הלקוחות, שרוכשים דירות. אנו מצרפים אלינו את בילי רובין, בעלת חברת BR, קבלנית ביצוע ויזמית. שלום לך.
שלום
וברכה,
אחר הצהריים טובים.
אז כקבלנית ביצוע, נראה לי אולי יחידה בארץ. איך את מתמודדת נכון. בימים אלו עם המורכבות בתחום?
תראה, המורכבות היא לא קלה בכלל. אנחנו נכנסנו לענף מדממים, והיום אנחנו פצועים קשה. אין עבודה, אין פועלים, אנחנו לא יודעים איך להתגבר על זה. תמחרנו מחירים מסוימים לפרויקטים, והיום כוח העבודה השתנה, הוא הפך להיות גבוה יותר, שלא נוכל לעמוד בזה.
וואו, איך זה משפיע על, על האזרחים, על הרוכשים?
ברור שזה משפיע, מחירי הדירות יקפצו בצורה מאוד משמעותית. כי אם לצורך העניין תמחרתי סתם דירה במחיר ביצוע בסביבות 1.5 מיליון שקל, כי לחשבתי על פועלים פלסטינאים שעובדים וכל מי שמסביב עם חומרי הגלם והיום, מה שזה היום כבר מגיע ל3-4 מיליון שקל.
וואה. אז בסופו של דבר...
גם חומרי הגלם עולים, גם כוח העבודה עולה, הכל ביחד.
אז למעשה הדבר הזה הולך להתגלגל על מחירי הדירות ישירות.
על הרוכשים, ברור. אז על מי זה יכול ליפול? רק על הרוכשים.
אז בהקשר לזה, אני מבין ששבוע שעבר השתתפת בכנס נשות הנדלן מבית הזירה, ושם סיפרת על רעיון שאת מקדמת לפתרון בנושא עובדי ענף הבנייה, אנחנו גם דיברנו בתוכנית שלנו מקודם עם נציג ממשרד העבודה על מצוקת העובדים, ודיברנו גם עם יושב ראש קבלני השיפוצים, שהוא קורא ומשווע להכנסת ידיים יהודיות עובדות לענף. אני אשמח לשמוע על המיזם שלך.
אני אספר, והמיזם הזה אני כבר מדברת עליו מלפני הקורונה, ואני אומרת, חברים, אם לא יהיו ידיים עבריות שיבנו את הארץ, אנחנו נהיה בבעיה. אנחנו צריכים להכשיר את היהודים, את הידיים העובדות שלנו. אוקיי, אני מבינה, כל אמא רוצה שהבן שלה יהיה רופא, או הייטקיסט, מהנדס או דברים כאלה, אבל לא כולם מסוגלים לעסוק בעבודה הזו. אני חושבת שאם יהיה לנו חבר'ה שיבואו לעבוד, ונקים בתי ספר לעניין, הזה, נלמד אותם את כל מקצועות הנדלן ואת כל מקצועות הבנייה, אנחנו נצליח בגדול. אני לא מדברת, אני גם מדברת על אסירים, אבל אסירים לא עם רוצחים או דברים כאלה, עם עבירות קלות, שנכשיר אותם. היום אסיר בישראל עולה למדינה 700 אלף שקל. אם אני אתן לו חזון, ואני יודע שהוא יוצא החוצה, יש לו עבודה, והוא יכול לבוא להתפתח, למה לא נוכל לעשות את זה? מצווה הכי גדולה. אני מדבר על חבר'ה צעירים, על ילדים שנמצאים בכיתות י' א' י' ב', שלא לומדים כרגע. בואו נכשיר אותם, הם יהיו דור הבא שלנו, של היזמים, של הפועלים, של הכל. יתגייסו לצבא, הם גם יהיו חבר'ה שיהיו של הבינוי, היום צריך את כל הדרום הרי לבנות מחדש.
אז מה המיזם שלך בפועל מכוון לעשות?
המיזם שלי בפועל אומר דבר כזה, בואו תצטרפו אלינו, תעבדו איתנו, נלמד אתכם את המקצועות, תוכלו להרוויח משכורות יפות, אני מקווה בעזרת השם להעביר חוק, שאם מי שיהיה בענף 5 שנים, יקבל הטובות מסוימות, ואחרי 10 שנים, הטבה נוספת, כדי לקרוא לחבר'ה צעירים וטובים, וגם מבוגרים, לבוא לעבוד. עבודה עברית אנחנו צריכים, אנחנו צריכים את הפועלים האלה, אנחנו צריכים את הידיים האלה, היום תיקח בחשבון, אתרי הבנייה סגורים, אם יש דבר עצוב, זה לראות אתר בנייה סגור.
נכון.
שאין פועלים. נכון. שאין פועלים. לצורך העניין, אני אתן לך סתם דוגמה. פועל פלסטיני הרוויח 600 שקל ליום, היום פועל סיני או טורקי או מולדבי זה 1,200 שקל כמעט ליום. פי 2. על מי זה ייפול? אז למה לא ניתן לחבר'ה שלנו, שיעבדו, שירוויחו ויתפרנסו בכבוד?
אפשר לומר, אני קוראת
גם לנשים, אני שיחה ברשותך, גם לנשים וגם לגברים. היו לי נשים אוקראיניות שהבאתי פעם אחת, הן הטייחיות. יש נשים רצפה, סיניות שהן עובדות בריצוף זה. יש תפקידים ועבודות שגם נשים יכולות לבצע.
אז אפשר לומר שאנחנו כחלק מהיציאה מהקונספציה בשבעה באוקטובר, אנחנו גם צריכים לתת מהקונספציה בענף הבנייה. ועבודה עברית היא דבר נחוץ. והתודעה של האזרחים פה זה שעבודות כאלה הם רק לזרים או לפלסטינים, ומזה צריך להשתחרר.
טעות, כי תקשיב, מדינת ישראל קמה על חזון, אנחנו היום צריכים לקחת בחשבון שאנחנו צריכים להקים את מדינת ישראל מחדש. אוקיי? ואם לא יהיה פה חזון לאנשים שיבואו והצליחו לבנות ויעבדו ודברים מהסוג הזה, אנחנו לא נצליח להתרומם. מדברים על הבאת עובדים זרים. אני אשאל אותך שאלה, האם העודים יודעים לבנות בשיטה הישראלית שלנו? איך ידברו איתם בדיוק? באיזה שפה? כמה מנהלי עבודה יודעים לדבר אנגלית? אוקיי, כמה יודעים, הם מכירים את השיטות הבנייה כמו שלנו? אתם יודעים כמה זמן לקח עד שהכשרנו את הסינים? הסינים יודעים לעשות בניינים רק לגובה, לא יודעים תמ"א 31, לא יודעים בניינים קטנים לבנות, הם יודעים לבנות בשיטה מסוימת. אתה יודע מה, גם אם הם יודעים, הם לא מוכנים והם לא רוצים. אז מה, אז נעשה רק מגדלים, רק פינוי בינוי ענקי? לא בכל מקום אפשרי לעשות את זה.
עם הקריאה הזו שלך, בילי, אנחנו נסיים כאן, ונקווה שהקריאה הזו תיפול על אוזניים קשובות, ויצטרפו עוד רבים למיזם שלך.
תודה רבה, תודה רבה, ואני אשמח מאוד שאנשים נוספים יצטרפו למיזם הזה.
גם אנחנו, גם אנחנו. תודה,
כל טוב.
תודה, תודה רבה לך.
ביי ביי.
אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שטח נדלני. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לעורכת התוכנית מיכל יוסקוביץ', תודה לטכנאי השידור פסח בגד, איתכם גם בשבוע הבא בעזרת השם משה הרשלר, שנזכה לבנות יחד את ירושלים הבנויה. תודה רבה.